קראנו השבת את פרשת פנחס. בפרשה, אחרי שהתורה אומרת על השכר שפנחס מקבל, על הקנאות שלו, מצווה אותנו התורה לצרור את המדיינים והכיתם אותם. מצווה מיוחדת לשנוא את אלה שגרמו לנו חטא, והמצווה הזאת היא כדי להעמיק את ההתרחקות מהחטא. ואחרי זה התורה מצווה אותנו לפקוד את בני ישראל עוד פעם. וכאן נפקדים כל אלו שכבר נולדו במדבר, לא היו מיוצאי מצרים, אלה שעתידים להיכנס לארץ ישראל. והתורה מדברת כבר, אלה הם ינחלו את הנחלה בארץ ישראל. זה דור חדש. הדור הזה שעתיד להיכנס לארץ ישראל. אנחנו רואים שהתורה גם את המשפחות מכנה, נותנת להם תוספות של השם, מוסיפה ה' וי', שם שמיים, י' ק', לכל משפחה ומשפחה, מפני שעם ישראל במשך התקופה הזאת של המדבר התעלה. 40 שנות לימוד, 40 שנות של הדרכה אלוקית, וכבר מוכנים להיכנס לארץ ישראל. שם שמיים שורה עליהם. ואחרי זה התורה מדברת איתנו על הקורבנות, קורבן התמיד וקורבנות המוספים. ולמה זה נכנס כאן בפרשה שלנו? ערב התיאור של הכניסה לארץ ישראל, אולי ללמדנו את סיבת זכותנו על ארץ ישראל. בזכות הקורבנות. המהר"ל מסביר בגבורות השם, אברהם אומר, במה ידע כי ירשנה? באיזה זכות אזכה בארץ ישראל? שואל אברהם אבינו. אברהם לא שואל כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לו שיהיה לו בן, וכשהוא כבר בן, כבר זקן, בא בימים, ושרה זקנה, והקדוש ברוך הוא מבטיח שיהיה לו בן כעת חיה, והאמין בשם, ויחשביה לא זקה. אבל כשהקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם, אבינו את ארץ ישראל, אברהם בכל זאת שואל. מפני שאברהם יודע שהזכות להיכנס לארץ ישראל היא כל כך גדולה, שהוא לא מבין באיזה זכות הוא וכל הדורות כולו, כולם, דורותיו הבאים אחריו, יזכו לארץ ישראל. הרי זה מעלה כל כך עליונה, שצריך זכויות מאוד גדולות כדי לזכות ולהיכנס לארץ ישראל. אומר לו אברהם, קח לך עגלה משולשת, עז משולשת, תור וגוזל, כלומר, בזכות הקורבנות. בזכות הקורבנות, תיכנס לארץ ישראל. תזכה לארץ ישראל. ואז שואל אברהם אבינו, ומה יהיה כשחרב בית המקדש ולא יהיו קורבנות? עונה הקדוש ברוך הוא, כשאומרים ישראל לפניי את פרשת הקורבנות, הרי אני מעלה עליהם כאילו הקריבו קורבן, בזכות אמירת פרשת הקורבנות. מבאר המהר"ל, מה פירוש בזכות הקורבנות? הקורבנות מעידים על עם ישראל שהחטאים שלו הם חטאים חיצוניים. אפשר לנקות אותם. זה לא משהו בעצמיות שלהם. בטבע של עם ישראל, הטבע הפנימי הסגולתי הוא טבע קדוש. הוא טבע טהור. הוא לא חוטא. החטאים הם חיצוניים. אפשר לנקות אותם, אפשר לשטוף אותם. אפשר לטהר אותם על ידי הקורבנות. אפשר לכפר עליהם. העובדה שאפשר להביא קורבן על חטא אומרת לנו שהחטא הוא לא עמוק, הוא לא פנימי, הוא חיצוני. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, עם ישראל מגיע לו ארץ ישראל. אתה וכל הדורות אחריך זה שייכים באופן טבעי לארץ ישראל. ארץ ישראל היא ארץ קדושה, ועם ישראל הוא עם סגולה. ואל תחשוב שארץ ישראל כל כך עליונה, אי אפשר, זה לא מתאים לעם ישראל. אדרבה, עם ישראל וארץ ישראל הם תואמים, מתאימים זה לזה. הארץ קדושה ועם קדוש. והקלקולים, החטאים, הנפילות, הם חיצוניות, הם לא מהותיות. ועל כן, לא נפגם על ידי המעשים שלהם, הזכות שלהם על ארץ ישראל. וכשלא יוכלו לומר, להקריב קורבנות, אז גם אמירה הזאת היא כנגד הקורבנות. כבר יצא לנו אתמול, בליל בעונג שבת, קצת לעסוק בעניין הזה, אמירת הקורבנות, יש לה ערך כאילו הקריב קורבן. וחכמים תקנו לנו תפילות כנגד קורבנות. אבל עניינה של התפילה, מקור עניינה של התפילה, הרמב״ם אומר בהתחלת הלכות תפילה, שהתפילה היא מצווה, מצווה דאורייתא. ועבדתם את השם אלוקיכם. ועוד פסוק, אנחנו אומרים את זה בבעיה עם שמוע, לעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. ואת אמרו חכמים, איזה עבודה שבלב, זו תפילה. מכאן למד הרמב״ם שיש מצוות עשה דאורייתא להתפלל בכל יום ויום. אין גדרים מהתורה למצווה, כל אחד כפי לבבו יתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. ואחר כך באו חכמים ותקנו שלוש תפילות, ראשית כל תקנו תפילת 18, כתוצאה הרמב״ם מפרש, מרחיב, שזה כתוצאה מהגלות, גל בבל והתערבבות בין הגויים ונתבלבלה שפתם ונהיו הרלי שפתיים והלגי שפתיים ולא יודעים לדבר בלשון ברורה. באו חכמים ותקנו שיהיה לשון ברורה לכל אחד ואחד. אנשי כנסת הגדולה ברוח הקודש תקנו את התפילה, תפילה כללית לכל ישראל, לכל הדורות. וחכמים תקנו שיהיו תפילות כנגד קורבנות, תפילת שחרית, תפילת מנחה, תפילת מעריב. הרמב"ן חולק על הרמב"ם, והרמב"ן אומר שאין מקור בתורה, אין מצוות עשה דאורייתא להתפלל. זה רק מדרבנן. וטוען הרמב"ן, אלה גמרות מפורשות, הגמרא אומרת ספק קרה קריאת שמע, ספק לא קרה, אז למאן דאמר שזה דאורייתא חוזר וקורא, אבל תפילה, אם אדם ספק התפלל, ספק לא התפלל, הוא לא חוזר ומתפלל. למה? כי ספקא דרבנן לכולה, ספקא דאורייתא לחומרה. אדם התחיל לאכול ולא נטל לולב, צריך להפסיק וליטול לולב. אבל אדם התחיל לאכול ולא התפלל, לא צריך להפסיק ויכול לדחות את התפילה. למה אומרת הגמרא? כי לולב דאורייתא ותפילה דרבנן. אם כן, הגמרא אומרת בכמה מקומות שתפילה לא דאורייתא, היא תפילה היא מדרבנן. מתרצים את הרמב״ם. מהקושיות של הרמב״ן, שהנוסח של התפילה הוא אכן דרבנן, זה כולם, גם הרמב״ם מסכים. רק עיקר התפילה היא דאורייתא. וחכמים שדיברו שספק יתפלל, ספק לא יתפלל, לא מתכוונים שהוא לא יתפלל כלל באותו יום. יתפלל, כבר יתפלל תפילה אחת, אבל לא יתפלל מנחה, נגיד, כן? אז הוא, אז ספק דרבנן, כי כבר זה לא דאורייתא. נראה לי להתבונן שנקודת המחלוקת בין הרמב״ם והרמב״ן, האם תפילה היא דאורייתא או איננה דאורייתא, אפשר להתבונן כאן איזו התבוננות רעיונית. הרמב״ם אומר, אילולי צוותה אותנו התורה להתפלל, לא היה לנו רשות להתפלל. איך אפשר לאדם להעיס פניו ולבוא לפנות לריבונו של עולם ולהתפלל ולבקש? צריך רשות להיכנס, צריך רשות להתקבל אצל הקדוש ברוך הוא, להתפלל אליו. מי אדם? מי אנחנו שנתפלל? מי אדם שהוא יחליט שהוא פונה לקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא צריך להזין לו ולהקשיב לו? צריך לקבל איזה כוח מריבונו של עולם כדי לפנות אליו. מספרים על אחד הגדולים שכל בוקר היה מתחיל, קם בבוקר, אומר מודה אני, ונעצר ולא יכול להמשיך עוד, מתעכב איזה חצי שעה, שעה, ממשיך לפניך השם אלוקינו. כל בוקר מחדש אותו עיכוב. שאלו אותו, מה זה הדבר הזה? למה? מה כיף את ההמשך של האמירת מודה אני? הוא אמר, אני אגיד לכם, כשאני בבוקר קם ומודה אני חושב, מי זה אני? 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 מודה לפני ריבונו שלה? אני יכול לעמוד לפניו, להודות לו, מי? לבוא להגיד תודה, ואני, עד שאני מסדר לעצמי את היחס שלי כלפי שמיה, כלפי ריבונו של עולם, מי זה אני ומי זה לפניך, זה לוקח לי זמן. צריך לברר לעצמי את העניין הזה. מי זה אני שעומד? ועד שאני מתברר לי שאני זה מה שריבונו של עולם ברא אותי, הוא נתן לי רשות לעמוד לפניו ולהתפלל, אז אני יכול כבר להמשיך להגיד לפניך, להמשיך את התפילה. צריך כוח לעמוד ולהתפלל לריבונו של עולם. מה זה ההעזה הזאת? להגיד לפניו, לדבר איתו? צריך לקבל ממנו את הכוח. כך אומר הרמב״ם. הוא מבין שזה הכרחי. ולכן יש לפרשת ועבדתם ולעובדו. שפירושו של דבר לעבוד את השם בתפילה. הרמב"ן דווקא מדגיש את הצד השני, שכל עניינה של התפילה זה צריך דווקא לבוא מהאדם. זה צריך להיות משהו ספונטני, לא שהוא מחויב להתפלל. בית הרמב"ם פירשנו שהקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוח, החיוב הזה נותן לו את הזכות. אבל הרמב"ן אומר, אבל זה חיוב, אם זה חיוב, אז זה לא מעצמו. ועניין, כל המהות של התפילה זה מלמטה למעלה. זה פנייה אל הקדוש ברוך הוא, מעצמנו, מתוכנו, מעצם המהות הפנימית שלנו. ולכן אין בזה מצווה אלוקית. זה כשאדם, כמו שאדם מתפלל. זה בא מתוכו של האדם. אז יש כאן שני צדדים באמת לעניינה של התפילה. ומיני ומיני, מופיעה לנו התפילה בכל שלמותה. רב חיים מבריסק אומר שגם לרמב"ן שאומר שתפילה היא לא מצווה דאורייתא, זה לא ציווי, אבל אם אדם מתפלל, הוא מקיים מצווה. זאת אומרת, אין חובה להתפלל, אבל אם אדם מתפלל, הוא עושה מעשה מצווה. הוא לא מסביר את הדבר מאיפה הוא לוקח את הדבר הזה. זה מין מצווה קיומית כזאת, שכשמקיימים אותה, אז מקיימים מצווה, אבל לא חייבים לעשות את המצווה הזאת. אפשר אולי באמת ללמוד את זה והיה עם שמוע. והיה עם שמוע תשמעו את מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתים את ארצכם וכו'. כלומר, אין כאן מצווה לעשות, אם תעשו את זה, תקבלו שכר. לעובדו, אם תעשו לעובדו, והיה אם שמוע תשמעו למצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, זה כל המצוות כולם, לעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, עבודה שבלב שלא, לפי הרמב"ן נגיד, לא נזכרת תפילה, ציווי, לא נזכר בלשון ציווי בתורה, כי איפה שכתוב עבדתם בשביל השם אלוקיכם, זה תקיימו את המצוות. ואיפה כתוב לעובדו או לדווקא בו וכו'. כמה פעמים יש פסוקים שמדובר שצריך לעבוד את השם? אבל הפשט הוא לעשות את כל רצונו, לקיים את כל המצוות, לאו דווקא התפילה. זה מין מצווה כללית כזאת, שוודאי לא מתייחדת רק לתפילה. אז הרמב"ן אומר, היא לא מתכוונת לתפילה, אבל מה? בכל עובדו, בכל לבבכם, זה בלב, וזה מוכרח להיות תפילה. אבל אין כאן ציווי. אבל אם תעשו את זה, תקבלו שכר. זאת אומרת שהתורה אומרת שזה מצווה שלא מחויבים אותה. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לבוא את השם אלוקיכם, זה מצווה, ולעובדו בכל לבבכם, אם תעשו את זה תקבלו שכר, זאת אומרת זה מצווה, לעובדו בכל לבבכם. אז אם אתה מקיים, אתה מקיים מצווה, אתה לא מצווה לעשות את זה. זה מצב האידיאלי, כן? שאתה מעצמך ובכל זאת מקיים את רצונו של ריבונו של עולם. מתאים את עצמך לרצונו. מן הדבר הזה מסביר הצלח על מצוות זכירת יציאת מצרים כל השנה כולה. שהרמב״ם לא מונה את זה בספר המצוות. והחז"ל מתייחסים אל זה כלמצווה, כן? שצריך נשים את זה בקריאת שמע שזה מצווה. גם הרמב״ם לא מונה. כי התורה אומרת כך, שצריך לא לאכול חמץ, לאכול שבעה ימים מצות, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. כלומר, המצווה היא לשמור על מצוות הפסח, או מצוות החג, לא לאכול חמץ, לאכול מצה, כדי לזכור את יציאת מצרים כל ימי חייך. בעצם הפשט של הפסוק הוא, שכמעט אתה תאכל מצות בפסח, כל השנה תזכור את יציאת מצרים. להשאיר עליך השפעה לכל השנה כולה. אבל היות והפסוק אומר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, אז אם כן, משמעות שצריך לזכור, שזה טוב לזכור, זאת המגמה, לזכור את יציאת מצרים כל הימים, אנחנו כל יום ויום זוכרים. אנחנו כל יום ויום זוכרים, מקיימים את המצווה. כי זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. כי הספר אומר, לפי שיטת הרמב״ם, שהרמב״ם אומר, שהמצווה להתפלל כל יום ויום, אבל אין גבולות למצווה מדאורייתא, ואם אדם, כל בקשה קטנה שהוא מתפלל, זה כבר הוא יצא ידי חובה דאורייתא, אבל אם אדם מתפלל תפילה ארוכה, כל הזמן זה דאורייתא. זה כמו תלמוד תורה, שיש מצווה ללמוד ביום ובלילה, ואם אדם למד פרק אחד, הלכה אחת ביום, הלכה אחת בלילה, הוא יצא ידי חובתו, והוא לא נקרא שהוא ביטל את מצוות תלמוד תורה, אבל אם הוא לומד כל היום וכל הלילה, אז כל הזמן הוא מקיים מצוות תלמוד תורה. הוא לא ברגע ש... הוא יצא ידי חובה, אז זה כבר אין מצווה. המצווה אין לה גבול למטה ואין לה גבול למעלה. גם התפילה כך. כלומר, אין גבולות לתפילה. ואם אדם מתפלל כל היום כולו, הוא מקיים מצווה דאורייתא כל היום כולו. הוא אומר שככה אותו דבר בקריאת שמע. כי קריאת שמע, המצווה היא לקרוא פסוק ראשון מדאורייתא, או פרשה ראשונה. ובאו חכמים ואמרו לקרוא שלוש פרשיות. אז כל שלושת הפרשיות מקיימים מצוות קריאת שמע דאורייתא. כך הוא אומר קריאת ספר. זה אני לא יודע כל כך להסביר למה, כי לזה נתנו גבולות למצווה, וכאילו התוספות האלה זה לא בגדר, אבל יכול להיות שכיוון שהוא מתכוון בזה לקבל עצמו למלכות שמיים, וכל שלושת הפרשיות הם חלק מקבלת עול מלכות שמיים, כי זכירת יציאת מצרים זה גם חלק, למען, כן, כי אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, להיות לכם אלוקים. זאת אומרת שהכל זה גדר קבלת עול מלכות שמיים. אבל כל פנים, בתורה ובתפילה דברים לגמרי מובנים, שגם לשיטת הרמב״ם, שהוא אומר שהם יוצאים בכלשהו, ככל שמתפללים, התפילה היא דאורייתא. וכפי שאמרנו, גם ייתכן שלשיטת הרמב״ן, אם אדם מתפלל, אז הוא מקיים מצווה של תורה. למה לא מברכים, אם זה מצווה, או דאורייתא, או דרבנן, למה לא מברכים אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להתפלל? אבא פרי מגדים בפתיחתו ללכות תפילה, אז הוא אומר, מפני שאין גבולות לתפילה. אני לא מבין את הטעם הזה, כי גם לתורה אין גבולות, ובכל זאת אנחנו מברכים ברכת התורה. אם תאמר שברכת התורה היא ברכת השבח, אז אולי זה נקשות משם. אבל כל פנים, זה שאין גבולות זה לכאורה לא סיבה לא לברך. הוא אומר עוד טעם, מפני שהמצווה היא בלב, עיקר המצווה היא בלב, ומצוות שעיקרם בלב אז אין עליהם ברכה. זה כבר יש להביא לאיזה מקור נוסף מהמהר"ל. המהר"ל שואל למה הגדה של פסח לא מברכים עליה ברכה. זה מצווה לספר ביציאת מצרים, והגדת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים. יש מצוות אגדה בליל פסח. למה לא מברכים? הוא מתרץ, מפני שהעיקר האגדה היא להבין את הדברים. זה דברים שבלב, לא אמירה. כי למשל להגיד הלל, חכמים תקנו להגיד. אם אדם אמר, אז גם אם הוא לא הבין הכל, לא הבין אותו דבר מגילה, יצא ידי חובה, ולכן מברכים. אבל אם בהגדה של פסח אדם לא אמר את כל המילים ולא יודע מה הוא אמר, לא הבין מה הוא אמר, למשל, יש לו הגמה, לא יודע עברית, ויש לו הגדה עם אותיות לועזיות, והוא קורא את הלשון בעברית עם אותיות, ולא יודע מה שהוא אומר. אמר את כל הגדה מילה במילה, לא החסיר אות. אבל לא יודע מה אמר. לא יצא ידי חובת הגדה של פסח. כי צריך לשמוע את הסיפור, סיפור יציאת מצרים. תפילה בוודאי עניינה עבודה שבלב. ולכן אין מקום, לא מברכים על עבודה שבלב. על הקושייה הזאת יש עוד תירוץ. נדמה לי שבמעשה ניסים על הגדה של פסח, כי דבר שמצווה שהיא ברכה, לא תקנו ברכה על ברכה. למשל ברכת המזון. זה מצוות דאורייתא, כן? אז למה לא מברכים אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לברך ברכת המזון? כי לא תקנו ברכה על ברכה. דמאן דאמר שברכת התורה היא דאורייתא, אז אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לברך ברכת התורה, לא תקנו. למה? כי אין, לא תקנו ברכה על מצווה שהיא ברכה. וגם הגדה של פסח יש שם ברכה, ועל ישראל, כן? אז כיוון שזה עניינה של הגדה, היא מסודרת עם ברכה, אז לא תקנו עליה ברכה. אז אם כן, על התפילות גם כן. לא שייך לתקן ברכה על תפילת 18, כן? שזה כל עניינה ברכות. טוב, תירצנו את העניין הזה. אבל באמת, העניינה של התפילה זה הכוונה שבלב. והרמב״ם אומר להלכה שאם אדם יתפלל ולא כיוון, יחזור, לא יצא ידי חובה. הוא בלשונו של הרמב״ם, התפילה בלי כוונה היא לא תפילה. זה לא עוד איזה תוספת, כי יש מחלוקת וחכמים, אם אדם קיים מצווה ללא כוונה, האם מצוות צריכות כוונה או מצוות לא צריכות כוונה. כלומר, כולם סוברים שיש מצווה לכוון, לכוון במצוות, אבל השאלה אם זה לעיכובה, אם מצוות בלי כוונה יצאו ידי חובה או לא יצאו ידי חובה. בתפילה זה הכוונה היא המצווה, לא הדיבור המצווה, והכוונה היא איזה תוספת שעכשיו יש דיון אם זה מעכב או לא מעכב. זה עניינה של התפילה, העמידה לפני השם, הפנייה לריבונו של עולם, העמידה לפני השם. ולכן לפי דעתו של הרמב״ם, אם אדם מתפלל והשיח דעתו וחושב על עניינים אחרים ולא שם לב, המילים שלו רצות לבד והוא לא זוכר שהוא עכשיו עומד לפני השם ומפלל לפני השם, לא תפילה, כאילו קפץ, כן? אם באמצע מי אתה חונן לאדם דעת, הוא פתאום נזכר במודים כשהוא התכופף שבעצם פעם אחרונה שהוא כיוון זה היה בחונן לדעת, אז כאילו לא אמרת המילים האלה, כי אין ערך לכל המילים הללו, כי העיקר זה הכוונה, והמילים, הדיבור זה ביטוי של, 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 של הכוונה הפנימית. אין הלכה נפסקת כמו הרמב״ם בפועל, וזה מין תקנת חכמים כזאת להתפלל גם אם אדם לא, גם אם לא כיוון. ואם, ואין הלכה גם שלא יחזור, שיחזור ויתפלל אם הוא לא כיוון, כי גם פעם הבאה מי יודע אם הוא יכוון פעם השנייה, אז אי אפשר לצוות אותו את הדבר הזה. אבל המהות של התפילה, עניינה של התפילה, זה תפילה שצריכה להיות עם כוונה. הזוהר בפרשת בלק אומר, מדבר על התפילה, אומר שלושה כתוב בהם תפילה. תפילה למשה איש האלוקים, זה בתהילים צדיק. תפילה זו, אומר הזוהר, אין כמוה באדם אחר. משה, תפילה למשה, תפילה למשה איש האלוקים. יש תפילה לדוד, אתה אלוהי אוזנך ענני כי אני ואביון אני, זה בתהילים פרק פיוו. אין תפילה כמוה במלך אחר. תפילה לעני כי יעטוף, זה בתהילים פרק קוף ב'. מי החשובה מכולם, אומר הזוהר, תפילה לעני. תפילה זו קודמת לתפילת משה וקודמת לתפילת דוד, וקודמת לכל שאר התפילות העולם. ולמה? מפני שליבו שבור, שכתוב קרוב השם לנשברי לב. ואני עושה תמיד קטטה עם הקדוש ברוך הוא, לשונו של הזוהר, כן? מתקוטט. והקדוש ברוך הוא מקשיב לדבריו, כיוון שמתפלל תפילתו, פותח כל חנונות ערכיים, וכל שאר התפילות שעולים למעלה, דוחה אותם אותו המסכן שליבו שבור, שכתוב תפילה להעניק יעטוף. והמשמעות של המילה יעטוף זה כמו עטופים ללבן, הוא יאחר, יאחר את התפילות של אחרים. תפילתו שנכנסת ראשונה היא קודמת, היא דוחה את כל התפילות האחרות לאחריה. כל התפילות לא עולות עד שתפילתו עולה. הקדוש ברוך הוא אומר, יאחרו כל התפילות ותפילה זו תיכנס אליי. איני רוצה בית דין שידון בינינו, לפניי ייכנסו התערומות שלו. כלומר, יש בית דין של מעלה, יש כאלה שנידונים בבתי דינים קטנים, יש כאלה שריבונו של עולם דן אותם בעצמו כביכול, וכאן הוא רוצה בעצמו לשמוע את התערומת שלו. כמו שכתוב, לפני השם ישפוך שיחו, לפני השם ודאי. כולם, אומר הזוהר, אינם יודעים מה יעשה בתפילה של אני שאין חשובה לפני השם, אלא כשהוא מקבל תפילת אני ששופך דמעות בתערומת. כלומר, הוא שופך דמעות מכאב לב. תפילה שיוצאת מעומק דליבה, זאת התפילה שמתקבלת ביותר. ואני, זה תפילה שיוצאת מעומק ליבו, כי כואב לו, קשה לו, הוא מתמרמר, והוא פונה לריבונו של עולם. הוא מאמין שהכל תלוי בריבונו של עולם. אין הכרה כזאת מעומק הלב שאדם מכיר שהכל תלוי בריבונו של עולם. אפילו משה רבנו, אומר הזוהר, התפלל תפילתו והתעכב כמה ימים באותה תפילה, כלומר בשל תפילת העני. דוד ראה שכל החלונות וכל שערי שמיים כולם מוכנים להיפתח לעני, ואין בכל התפילות העולם שהקדוש ברוך הוא מקשיב מיד כתפילת העני. וכיוון שראה זאת, עשה עצמו עני. הוא מסכן, פשט לבוש המלכות, וישב לארץ כמסכן ואמר, תפילה שכתוב תפילה לדוד, אתה השם אוזנך, ענני, כי אני ואביון אני. לא מלך. אני פונה לריבונו של עולם כאילו כמו אני ואביון. כלומר, מעומקא דליבה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא מלך ושולט על מלכים חזקים, ואתה עושה עצמך אני ואביון? מיד חזר באופן אחר. עזב את המילה אני ואביון, ואמר שומרה נפשי כי חסיד אני. וכל זה היה בדוד, אומר הזוהר. זאת אומרת, הוא גם התפלל מעומקא דליבה, הרגיש כלפי ריבונו שלם בתלות גדולה מוחלטת, אני ואביון. וגם חסיד. ועל זה אומר הזוהר דברים מעניינים. אמר רבי לזר, טוב אמרת, לכן אדם צריך בעת תפילתו להרגיש עצמו אני, כדי שתפילתו תיכנס בכלל תפילת העניים. ודוד המלך עשה עצמו בארבע דרכים. שם עצמו בין המסכנים, בין החסידים, בין העבדים ובין המוסרים נפשם על קדושת השם. בין החסידים שכתוב שומרה נפשי כחסיד אני. מפני שאדם צריך שלא לעשות עצמו רשע. כלומר, הזוהר כאן מסביר הסבר מאוד חשוב. אין אדם משים עצמו רשע. אז זה לא רק שאדם לא משים עצמו רשע. האדם לא משים, אין אדם משים עצמו שאינו צדיק. שאינו חסיד. ואם תאמר, שואל הזוהר, אם כן, אם אדם אסור לו לעשות את עצמו רשע, אז לא יפרט חטאיו? אז אם אדם מתוודה ויפרט חטאיו, אז הוא משים עצמו רשע? זה לא שייך. כשאדם מפרט חטאיו, אדרבה הוא חסיד שבא לקבל תשובה, הוא מוציא עצמו מצד הרע שהיה מתונף בו עד עתה, וכעת נדבק במין העליון שהיא פשוטה לקבל אותו. ואל תאמר שהקדוש ברוך הוא לא מקבל תשובתו עד שיפרט חטאיו מיום שבא לעולם, או אלו שמחוסים ממנו שלא יוכל להידבק בלי, לא צריך לפרש, אלא אלו שהוא זוכר. ואם שם רצונו בהם, כל האחרים נמשכים אחריהם, שלמדנו אין בודקים בחורי הסדקים שלמעלה ולא באלו שלמטה. אלא כיוון שבדק לפי מראה עיניו, מה שיכול לבדוק על כל נמשך אחרי זה ומתבטל עמו. הזוהר מביא ראיה מלכות בדיקת חמץ. בדיקת חמץ לא צריכים לבדוק בכל החורים. חורים שלמטה שבדרך כלל לא רגילים לשים חמץ ושלמעלה לא צריכים. בדק כנגד מראה עיניו, זה מספיק. כך אותו דבר בנגעים. יש כבדלת ראשי איברים לא מתמים. כי הכהן, כשמסתכל על הצרעת, לא צריך להסתכל מכל הצדדים. אם הוא לא רואה את הצרעת במבט אחד, שזה בראשי איברים, שהראשי איברים הם עגולים, כן, האצבעות הם עגולות, והוא לא יכול לראות מהצד השני, בבת אחת את כל הצדדים, אז זה לא מתאמה. לא צריכים להסתכל בעין מחטטת בכל העבירות. אם אדם חוזר בתשובה, ואז הכל נמשך אחרי משהו מכיר שהוא צריך לתקן. לא, זאת אומרת, לא בעצבנות, בחיתותים. אדם לא צריך לחפש בעצמו בתוכו דברים שאולי יש לו חיסרון, אולי זה משהו מכיר שיש לו צריך לתקן. את זה יתקן. וממילא השאר מתוקן. לכן שם דוד עצמו בין החסידים. גם הרב ציודה היה פעם, היה מביא ראיה שאין אדם משים עצמו שאינו חסיד. זה לשון של הרשב"א במסכת כתובות. הגמרא שם אומרת במסכת כתובות בדף י"ט, שאם אדם אומר שהוא חתם על שטר באונס נפשות, היו הורגים אותו אילולא היה חותם על שטר, והשטר הזה שקר. רבי מאיר אומר, לא מאמינים לו. אומר הרשב"א, למה לא מאמינים? הוא לא משים עצמו רשע, הוא משים עצמו אנוס, כי הוא לא יכול. מה, היה צריך למסור את הנפש ולא לחתום? זה לא מהדברים שצריך למסור עליהם את הנפש. אבל זה לא הגון לעשות את זה. אז אם הוא אומר על עצמו שהוא עשה את הדבר הזה, היה מותר לו לעשות, אבל זה לא מידת חסידות. מידת חסידות זה אין דבר כזה לחתום על דבר לא נכון. אפילו שאונסים אותו. אם הוא עשה את זה, הוא לא עבר עבירה, הוא אנוס. אבל זה לא מידת חסידות. אם הוא אומר שהוא עשה את זה, לא מאמינים לו, אין אדם משים עצמו שאינו חסיד. כך אומר הרשב"א. שאינו לא נהג מידת חסידות. אם כן, אנחנו חוזרים לעניין, לעניינה של התפילה. דוד שם עצמו בין עבדים, שכתוב כעיני עבדים על יד אדוניהם, וכתוב הושע עבדך אתה אלוקי. ושם עצמו בין המוסרים נפשם על קידוש השם, שכתוב שמח נפש עבדך, כי אליך השם נפשי אשא. אליך השם נפשי אשא זה ביטוי של מסירות נפש. זאת אומרת, הזוהר רוצה ללמד אותנו שיש בכמה אופנים לפנות אל ריבונו של עולם. הדרך הכי נכונה היא הדרך שאדם כלפי שמיה ירגיש את עצמו בטל לחלוטין. כי אני ואביון אני. יעשה את עצמו לא הצגה, אלא באמת כלפי שמיה ירגיש את עצמו בטל וחסר והכל תלוי בריבונו של עולם. ואם הוא פונה לריבונו של עולם מאומקא דליבה בתחושה כזאת, שדוד שהיה מלך יכול היה להיכנס להתבוננות כזאת, לתחושה כזאת שהוא אני ואביון, מבקש מריבונו של עולם, הוא מתפלל אליו, זה הדבר היותר גדול, יותר שיא של התפילה. אבל גם אפשר בדרך נוספת, שאמרה נפשי, גם בדרך של עבד. כל עניינה של התפילה זה בעצם ביטוי לעבדות. וזה עבודה. איזה עבודה שבלב? זה תפילה. עבודה זה עבד. זאת אומרת, הכרה שריבונו של עולם הוא אדון העולם, אדון של כל אחד ואחד, וגם מי שמרגיש את עצמו בן, צריך לעבוד את השם כבן וכעבד כיחד. בנים אתם להשם אלוקיכם, ומצד שני, אם כבנים, אם כעבדים. אני עבדך בין עמתך פיתחת למוסרי. דוד רואה את עצמו עבד. משה עבד השם. כלומר, בהתבטלות מוחלטת כלפי ריבונו של עולם. זה בעצם כל עניינה של התפילה. כשאדם עומד לפני השם, הדבר שהוא בעצם מבטא בעמידתו לפני השם, התבטלות. ריבונו של עולם אדון, אני עכשיו עובד אותו. גם הבקשות שאדם מבקש בתפילה זה עבדות. אני רוצה להסביר את הדבר הזה. כשאדם שר ומברך את השם ומשבח אותו, זה סדר שעבדי המלך הם עומדים לפניו ומשוררים. משבחים, מודים, אבל מבקשים גם כן. כי הבקשה מבטא שהכל תלוי בו. יותר מכל, זה הביטוי של התפילה, זה הבקשה. שהכל הוא מאת השם. כשאתה משבח את ריבונו של עולם, אז אין גבול לשבחים בעצם. אבל הבקשה, למה פונים אליו? כי רק ממנו אפשר לקבל. זה להגיד שהוא יחיד ומיוחד ואין עוד מלבדו. זה עניינה של התפילה. הביטוי שהקדוש ברוך הוא מקור הכל, ממנו הכל נמשך, ואליו יש לפנות. הזוהר בפרשה שלנו, פרשת פנחס אומר, בפרק פיוו בתהילים, כתוב, הושע עבדך, אתה אלוקיי, שמח נפש עבדך, כי אליך נפשי אשא. שלוש פעמים עושה דוד עבד בתפילה הזאת, הוא קורא לעצמו עבד. כנגד ג' זמנים שצריך אדם להיות כעבד בתפילה. בברכות הראשונות, כעבד, שמספר שבחיו של רבו. באמצעיות, כעבד שמבקש פרס מרבו. באחרונות, כעבד שמודה לפני רבו על הפרס שקיבל ממנו והולך. שלושת האבות נקראים עבדים. גם משה עבד השם. ובשביל זה כלי בני ישראל עבדים. מוסיף הזוהר, אבל לגבי אחרים, כל ישראל בני מלאכים הם. כלומר, כשישראל עומדים לפני ריבונו של עולם, אז הם צריכים להרגיש עבדים. אבל כלפי אחרים, כל ישראל בני מלאכים הם. אם כן, זה עניינה של התפילה. תפילות כנגד קורבנות, כי גם הקורבנות זה עניינם. להקריב קורבן להשם. להגיש קורבן, לסבוח אותו, אישי ריח ניחוח לשם, זה עבודה שהיא בעצם ביטוי של עבדות. עובדים אותו, כאילו מגישים כאילו לחם, לחמי לי, קורבני לחמי. כביכול אנחנו משרתים את ריבונו של עולם. ובזה אנחנו מבטאים את ההתבטלות שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא. אז בעצם במובן, הקורבנות הם ביטוי לעבדות, והתפילה היא הביטוי הפנימי. יש ביטוי בפועל מעשי, ויש ביטוי פנימי. והקישור שלנו בעבודת השם, אנחנו חסרים את הקורבנות, כי הקורבנות הם ייתנו את החיות הממשית של המציאות. אבל התפילה יש לה את הצד הנשמתי. ולכן, במובן מסוים בית המקדש הוא ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. תכן שאולי הדגש זה עניינה של התפילה. יש קורבנות ויש גם ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. ובתפילתו של שלמה המלך זה עיקר העניין, מה ששלמה המלך מתפלל לריבונו של עולם, שהבית הזה יהיה בית שהתפללו לא רק כאן ישראל, כל אחד שצרה במצוקה, אל מי פונים? אל ריבונו של עולם. דרך איפה פונים? איפה המקום המיוחד של הפנייה? זה בית המקדש. ואנחנו כעת בליל י' ז' בתמוז, נכנסים לשלושת השבועות של הזיכרון של חורבן בית המקדש והציפייה לבניינו. יש הרבה מנהגים שחכמים תקנו ונצטברו במשך הדורות, מה אסור לעשות בימים האלה, וכבר בימים האחרונים אני נשאלתי הרבה שאלות, מה מותר לילדים קטנים בקייטנות, האם מותר לנגן לילדים, ילדים בבית ספר וילדים בגנים. צריך תמיד לא לשכוח את התוכן הפנימי של כל המנהגים הללו. לא להיזהר מאוד בכל המנהגים, לא ללבוש בגד חדש, ולא לעשות חתונות, ולא לעשות שמחות, ולא לנגן. אבל לא זה המטרה. המטרה היא שזה יגרום לנו להרגיש את הכאב של חיסרון הבית, ולעשות מה שאפשר כדי לתקן את המצב. לכן שלושת השבועות האלה צריכים להיות שבועות של מאמצים עצומים להרבות זכויות, להרבות תורה, להרבות מצוות, וגם להרבות תפילות. כי עניינה של התפילה היא שהיא פועלת גם כשלא מגיע. כשאנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא פונים אל הקדוש ברוך הוא ואומרים, זה מגיע לנו, תן לנו את זה. אלא אנחנו אומרים, פונים אל חסדו, אל רחמיו, אל הלפנים משורת הדין. אנחנו לא ראויים באמת. מה אנו, מחיינו? אבל הקדוש ברוך הוא טוב ורב חסד, ואוהב לעשות חסדים. אנחנו מעוררים את חסדם כדי שהוא ישפיע עלינו שפע של טוב. זה כל עניינה של התפילה. התפילה היא לא באה לבקש את מה שמגיע. היא באה לבקש את מה שלא מגיע. וכשמבקשים, ריבונו של עולם נענה, גם כשזה לא מגיע. זה עניינה של התפילה. לכן בשבועות האלה, ריבוי תפילה על בניין בית המקדש, על קיבוץ גלויות, על יישוב ארץ ישראל, על גאולה שלמה, על משיח שיבוא. זה עניינם של הימים האלה, לזכור, להתחזק, וכל מה שנרבה בתורה, התפילה שלנו תהיה יותר טובה. ומיני ומיני נעשה אנחנו את כל המאמצים מבחינתנו כדי לקרב את גאולתנו השלמה שאנחנו מתפללים שתהיה בקרוב במהרה בימינו.